וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירוץ לקראתם פתח האוהל. וירא, רש"י אומר, אל אברהם. אברהם אבינו, אבי האומה, שהוא הקים את עם ישראל, ולא את עם ישראל בלבד, רבותי, אברהם אבינו הקים, אלא את העולם הוא העמיד, כי הוא היה סמל של מידת החסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ברא אותו בששת ימים. אבל איך הפסוק אומר? בואו נתבונן רגע. אנחנו אומרים את זה כל ליל שבת לפני תפילת העמידה. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת לי נפש. אם אנחנו מתבוננים, הפסוק לא מסודר לפי הדקדוק. מה זה כי ששת ימים עשה? היה צריך לומר כי בששת ימים, עם בית, בששת ימים עשה. מה שאומרים, שואלים בן אדם, הבניין הזה כמה זמן לקח לך לבנות אותו? נגיד שישה חודשים. בכמה זמן בנית? בשישה חודשים. לא שישה חודשים בניתי את הבניין, זה קיצור לשון, זה לא מדוקדק. היה צריך לומר כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. הזוהר הקדוש שואל את השאלה הזאת ומשיב, ששת ימים אלה שש ספירות שהקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא כל יכול. ידוע מסופר על רבנו הארי, שאל אותו פעם רבי חיים ויטל, למה כבודו לא כותב לנו איזה ספר? ידוע שהארי לא כתב שום חיבור. יש רק כמה דפים בספר שער מאמרי רשב"י, שזה מקובל, שזה מבינו. יש גם ספר נקרא יסוד יוסף, שיש איזה קטעים ממנו, אבל הוא לא כתב. הוא השיב לו שאם אני אבוא לכתוב ספר, ברגע, אני ניסיתי כמה פעמים לכתוב, שאני בא לכתוב, כל החידושים מתפרצים ובאים מולי, ואני לא יודע במה להתחיל ובמה להמשיך. הכל בא בבת אחת. כשאדם כותב, הוא צריך לצמצם ולתכנן מה הוא בא לכתוב. אבל אדם גאון גדול, שיש לו פרץ של ידיעות והשקפות ורעיונות, כשהוא בא לכתוב, הוא לא יודע במה להתחיל, באיזה מהם להתחיל, באיזה מהם להמשיך. אז הוא לא יכול לכתוב. מי שכתב, זה תלמידו רבי חיים ויטל. הוא ציווה אותו שהוא יכתוב בשמו. כנ"ל גם רבי שמעון ברוך הוא, תראו, קובל שהוא חיבר את ספר הזוהר, אבל לא כתב את ספר הזוהר. מי שכתב את ספר הזוהר זה תלמידו רבי אבא. כך כתוב באדרה רבה, וכך אסדר נא לכו, רבי אבא יכתוב, ואלעזר ברי יראה, ושאר חבריה ירחשון בספרתיו, כך הוא אומר להם. אדם גדול לא יכול לשבת ולכתוב, כי למה? כי כתיבה זה צמצום, אני צריך לצמצם ולתמצת את כל מה שיש לי בכמה שורות. זה מאוד קשה. זה אפשרי לאדם שהידע שלו יחסית מצומצם וקצר, אבל אדם שהידע שלו רחב ונחל שוטף, אז קשה לו מאוד לצמצם את כל הידיעות באותן מילים. הקדוש ברוך הוא כל יכול, יש בו כל הכוחות כולם. מה זה אלוהים? תקיף. הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. כך כתב מרן בשולחן ערוך, שאדם בא להתפלל שאומר שם השם. אז אם כתוב אדנות, זה אדון הכל. א' ד' דוניות, אדון הכל. הוויה, יות כו וכה, היה, הווה ויהיה. שמוזכר שם אלוקים, צריך לכוון, אלוהים זה תקיף. הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. אז הקדוש ברוך הוא ברא, לפני שעשה את העולם, העציל שש ספירות. למעשה 10 ספירות, אנחנו קוראים בפתח אליהו. כל אחד מאיתנו פגש פעם את פתח אליהו, ורואה שם כתוב, אנטו חד ודה בחושבן, ואנט קנט 10 ספירן, להנהגה בהון אלמין, כלומר הנהיג את העולם באמצעות 10 ספירות, וכל ספירה יש לה הנהגה אחרת. ספירה הראשונה מהשבע שהן שייכות לעולם התחתון, ספירת החסד. זה עבודה של חסד, לעשות חסד בעולם. עולם לא יכול להיות בלי חסד, כי כל דבר צריך להתחיל עם חסד. איפה חסד? דוגמה, העולם בנוי על הדדיות. כל דבר שמור לי ושמור לך, תן וכך, כך בנוי העולם. אבל זה לא תמיד כך, זה לפעמים לטווח ארוך. איפה? נולד לך ילד, תינוק, זה רק מסע, אני לא אגיד סבל, זה סבל נעים, הלוואי על כולם, שאלה שאין להם שיהיה להם. אז עכשיו אדם נולד לו תינוק, וואו כמה, צריך להיות לבית חולים ועושים בדיקות ועד אישורים ונערות, אבל אני עושה את זה בשמחה. ואם זה בן צריך לעשות ברית, בברית להזמין את האנשים ואת המוהל ואת הסנדק ואת ה... בקיצור זה עבודה קשה, אז זה נגמר, זה רק מתחיל. אחר כך התינוק גדל, כמה הוא אוכל, מה הוא אוכל, הוא אוהב ככה, לא אוהב ככה, יש, כל ילד יש לו נטיות אחרות, אחד קם בשעה זו, אחד קם בשעה זו, ואחרי הכל הוא מעצבן אותך, אתה גם צריך לשיר לו, ומי יש מצב רוח גם לזה. ושאגב, למה התינוק ששרים לו הוא רגוע? יש רבי אהרון ברכייה דמודנה, היה גאון גדול, בעל ספר מעבר יבוק, הוא אומר, זה דבר מעניין, כל התינוקות, אתה רוצה להשתיק תינוק, תשאר לו. ראינו בפסוק, שם האחד שפרה, ושם השנית פועה. מעיני יוכבת ומרים. שפרה משפרת את הבלט. הייתה יודעת איך להוציא אותו שלם, ואיך עם האיברים שלו קצת לא בסדר, מיישרת אותם איך שהוא נולד. יוצא ילד שלם. פועה, פועה לילד, שר לו. מה הסוד שאם שרים לתינוק הוא רגוע? זה שאל הרב מעבר יבוק, הוא כותב טעם נפלא מאוד, הוא אומר התינוק מזמן לא רחוק הגיע מלמעלה, אנחנו כבר ותיקים פה, שכחנו מה היה, כולנו הנשמות שלנו לפני שבאנו לכאן היו ברקיע. אז התינוק מזמן קצר, ברקיע ממה מתפרנסים? שם יש אוכל, יש תה, קוקה קולה, מה יש גרידה, מה יש פיצה, כלום, לא. שמה בסמים ריחות טובים, גן עדן, יש בו בסמים, וכל היום מנגינות, מוזיקה, כל מיני מוזיקות, שירה. המלאכים מה עושים? שרים. הם כל היום שרים. יומם מצווה אדוני חסדו, ולילה שירו עם מי, תפילה לאל חיי, תראה דוד המלך, כל הזמן המנצח, מנגינות, מזמור, שיר. שר לקדוש ברוך הוא. אז שם המלאכים שרים, אז הנשמות שם נהנות משירה. התינוק, שהוא נולד, הוא זוכר עדיין, כי הוא התרגל למוזיקה, לשירה, שאמא שרה, הוא מקשיב. כשאתה תשיר לו, הוא מקשיב, הוא שמח. אז הקדוש ברוך הוא ברא חסד. תינוק זה חסד, אתה כל הזמן משקיע בו. אחר כך קונה לו חליפה, לא, זה לא מתאים, זה רחב, זה קצר, זה ארוך, זה אופנתי, זה לא אופנתי, מוצצים, הוא צריך לעשות לו סבב של ניסויים, איזה מוצץ מתאים לו, עד שזה מרגיע לו, מרגיע אותו. הסוג האוכל, יש סימילאק, יש איזומיל, יש, אני יודע, יש צמחי, יש לא צמחי, ואחר כך גם עובד חיל הקשוריות, זה כן קשר, זה לא קשר, זה חלבי, זה פרבי. אז כל הזמן אתה משקיע בתינוק, יש חנות מיוחדת בתינוק. יש היום חברה שלפני הלידה אתה מתקשר, עושה איתם עסקת חבילה, מיטת תינוק, עגלת תינוק, עריסת תינוק, הכל מה שאתה צריך, הכל יש לו. יש היום גם סדרה של בובות, גם כן, בובה קמה, בובה יושנת, בובה שרה, בובה אוכלת, בובה צוחקת, בובה בוכה, הכל, הכל יש. בקיצור אתה משקיע, ומתי אתה מקבל? עוד 20 שנה, אחר כך עד הבר מצווה, אחר כך עד שהוא מתחיל, כדי שהוא יגיד לך איזה אבא אחד, אמר אבא, כולם שמחים. אמרה הגמרא, ודגלו עליי אהבה ודילוגו עליי אהבה. אפילו האדם בא לבית הכנסת, מסכן לא יודע להתפלל, מתפלל עם טעויות, עם שגיאות, קורא בתורה, מגמגם, וברוך הוא שמח. ואומרת למה? ודגלו עליי אהבה ודילוגו עליי אהבה. מה זה דילוגו? הוא קורא ומדלג, הוא קורא אותיות לא נכונות. למה? אומרת את מה, למה זה דומה? לאדם שיש לו תינוק, והתינוק מתחיל לדבר, או אפילו פעם ראשונה שהוא הוגה אבא, המספיק שהוא אמר בא, כולם שמחים, לא ראיתם, הוא אמר בא, הוא אמר היי. ואם זה אדם מבוגר, צריכים לקחת אותו לבית חולים, לקחת אותו לרופא. מה, זה מגמגם, זה יש לו, צריך טיפולים, אבל זה תינוק, זה עכשיו מתחיל. אז אין דבר, זה בסדר. עכשיו יוצא איפה? שחסד, כל הזמן חסד, אתה נותן, אתה לא מקבל, אתה כל הזמן נותן, משקיע. מתי תקבל? יודע. יש, פה יש בעולם האמת, שאיך אמר שלמה המלך, יסר בנך ועיניך ויתן מעדנים בנפשך. אמר, תלמד את הילד שלך מוסר. יסר זה לא איסורים, חושבת לשים אותו בצינוק ולמנוע ממנו אוכל ולהלקות אותו, לא זה כוונה יסר. יסר תלמד אותו מוסר, כמו ואוהבו שיחתו מוסר. כל הזמן תלמד אותו להיזהר, לא להתקרב לדרכים רעים, לא ללכת בדרכים מקולקלים. זה נקרא מוסר, למד הילד מוסר. והנה חייך, יהיה לך מנוחה, ושם בעולם האמת ייתן מעדנים לנפשך. מה זה מעדנים לנפשך? אומרת הגמרא, האדם נמצא בגן עדן, יושב שם עם כל הצדיקים, נהנים מזיל השכינה, פתאום מגיע לו איזה מגש יפה, עם איזה מעדנים, עם איזה שירים, עם איזה מתנות, עם איזה מאכלים, והוא מכבד את הצדיקים שסביבו. ומה זה? הילד שלך למטה אמר פסוק תהילים, שלח לך שלוח מנות. אחר כך הילד אמר קדיש, הילד אמר עוד פרק משנה, עוד איזה מילה, יואו, איזה שמחה גדולה. אספר לכם מה זה. שמעתי אותו מאבי שהיה בבגדד לפני למעלה מ-80 שנה. היה יהודי אחד מהודו, יותר נכון מהונג קונג, שהוא היה יהודי עיראקי, בגדדי, שהיגר לשם. היה איש עסקים גדול, קראו לו מאיר אליהו. הערבים קראו לו אליאס, משפחת אליאס, אם שמעתם פעמים אליאס או שם אליאס. אליאס זה אליהו בערבי. למה? אליהו, הם אומרים שאליהו הנביא הוא עומד על פתח גן עדן. מה יש בגן עדן? יס בערבית זה הדסים, יש בידו אגודה של הדסים. אז אליהו נקרא, גם קוראים לו חודר, חודר ליאס. חודר בערבית זה ירוק, ירק. אז חודר ליאס זה אליהו הנביא. לפעמים מברכים את הבן אדם שיהיה לך חודר ליאס. ואגב, המילה כדורי, היום זה נהיה כדורי, זה חודורי. חודורי זה אליהו. פירוש המילה כדורי זה שם פרטי, זה לא משפחה. זה אליהו, כפעמים יש משפחת כדורי, על שם שראש המשפחה קראו לו אליהו, אז הוא נקרא אליהו, זה הממונה של גן עדן, אז חודר. קיצור, היהודי הזה קראו לו מאיר אליהו, שמו הפרטי מאיר, על שם אביו אליהו. היהודי הזה היה עשיר, אבל היה גם נדיב לב, תן בהרחבה, עזר לעניים, עזר לנתקעים, עזר לחולים, עזר למסכנים. אז הוא בנה בית הכנסת מפוארת בתוך העיר בגדד בשם בית הכנסת מאיר אליהו. ליד בית הכנסת בנה גם ישיבה, ששם למדו איזה 50 רבנים. היו כל יום יושבים שם, מהבוקר עד הערב לומדים תורה, שולחן ערוך, גמרא, פוסקים, רמב"ם, דנים בכל מיני שאלות. ישיבת מאיר אליהו, כך קראו לה. ישיבת תלמידי חכמים גדולים. משכורת היו מקבלים ממנו, הוא היה שולח להם כל חודש בחודשו, בלב ראש חודש מקבלים משכורת, ברכי נפשי מקבלים משכורת. היהודי הזה המשיך הלאה, הוא לא נח ולא שקט, הלך ופתח גם ספרייה. הייתה ידועה הספרייה המפורסמת בעיר בגדד, ספרייה הכי עשירה בספרים. כל ספר נדיר או שלא מצוי, אם זה בהלכה, אם זה באגדה, אם זה במוסר, אם זה בפלפול, אם זה שאלות ותשובות, אם זה בקבלה, אם זה מנהגים, אם זה תפילות, אם זה כל סוג ספר יהודי שצץ אי פעם, השתדל להשיג אותו, והיו לו אנשים ממונים על זה, שגם להם כסף, היו רוכשים את הספרים, מביאים את זה, וכל הספרים כריכה מיוחדת. אני אגב ראיתי כמה ספרים שפליטים שהגיעו משם, הכל כריכה פרחונית, עליהם דף נייר פרחוני כזה יפה, עם כריכת אור בצד וגם בקצה, בשפיץ של הכריכה שלא יקרה, אז גם שם הדביקו כריכת אור. כל הספרים. ויש על הספר כיתובית מה הספר. ככה היה ספרייה ענקית, היו באים אנשים משאילים שם, או רבנים שרוצים לעיין באיזה שאלה בהלכה, לפעמים שזה ספר נדיר. מה כתב ספר זה, מה כתב כידוע, כמה שהרב יש לו יותר, פעם אמרו שרב, איך הוא נעשה גדול בתורה, ככל גודל הספרייה שלו, כך גודל גדלותו בתורה. כי כמה שיודע יותר, מעשיר את הידע שלו, אז יכול הרבה לענות לך. גמרא שואלת, מה עדיף? סיני או עוקר הרים? שתי תוארים יש. יש תלמיד חכם שהוא נקרא סיני. סיני, יש לו ידע. מה סוד של ספרים? עוד ועוד ועוד. כמו הר סיני. ויש עוקר הרים, הוא פחות ידע, אבל יותר לעומק, מעמיק, מפלפל. כל דבר יש לו קושיה, כל קושיה מוצא לך תירוץ, ועל התירוץ עוד קושיה, ועל זה עוד שלוש תירוצים. זה נקרא עוקר הרים. הגמרא אומרת, בסוף סיני עדיף. למה? הכל צריכים למראה חיטיה. חיטים כולם צריכים. ביסלי, במבה, יש מי שאוהב, יש מי שלא אוהב. יש אוהב שתייה כזאת, אבל חיטה זה מצרך, מוצר ששווה לכל העולם. עושים מזה הכל. עושים מזה לחם, עושים דייסות, עושים מזה עוגות, עושים מזה קמחים, עושים מזה כל מיני דברים. אז ידע בתורה זה מאוד חשוב. למה? כמה שאתה מחכם יודע יותר, אז זה יכול יותר למצוא לך לפעמים שאלה שהיא נראית לכאורה לא שאלתית. אתה אומר לך, לא, יש שאלה, זה מוזכר באיזה פוסק, מוזכר באיזה ספר, מוזכר באיזה דבר. אז יש בזה עניין גדול. קיצור, הוא דאג לספרייה. אחרי זה, לפני פטירתו, הוא היה נוסע, הולך ובא. נוסע להודו, שם היה גם קהילה עיראקית, משם היה מגיע לבגדד, חוזר, חלילה, גם בירושלים בנה כמה בתי כנסת וישיבות ידועות. אחרי זה ראה של היהודים, הקהילה היהודית שם חסר מוסד אחד שהוא בית חולים. בנה בית חולים יהודי. חולים יהודי יחיד בעיר בגדד, שמאכלס בתוכו קרוב ל-1,000 מיטות. עם כל מיני אגפים וכמה קומות, בנה אותו במחלקה מיוחדת. ולא היה גברים ונשים, אין. יש אגף מיוחד כולו של נשים, אגף מיוחד לגברים. בנה בית חולים ועשה כל מה שצריך. קיצור, הוא אחרי שבנה את הבית חולים ביקש, שהוא הרגיש איתו קרבה להיפטר, אמר, הוא מבקש שביום בלות 12 חודש לפטירתו יחנכו עוד אגף מיוחד, יהיה אגף לנשים, בית חולים לנשים. ושם הרבה כסף שיזכרו פועלים ואדריכלים, אנשים שיבצעו ויוציאו לאור את הצוואה הזאת. ככה היה. באמת הוא נפטר, עשו לו לוויה, כבוד גדול, הספדים, יש לו הספדים בירושלים, עשו לו בטורקיה, איפה לא, בכל מקום שהיה יהודים הוא היה עוזר. כמו משה מונטיפיורי בקטן יותר. ברוך אתה אדוני, במלך העולם, שהכל נהיה דברו. בצורה של דבר, מלאו 12 חודש לפטירתו, באותו יום חנכו את בית החולים לנשים, אגף מיוחד. ואז שם באו כל הרופאים והרופאות והאחיות והסגל, העובדים שם, והציבור הרחב והמכרים שלו, היו כמה, 2,000-3,000 איש, היו נוכחים בהזכרה הזאת, חנוכת הבית. וביקשו את הרב שלו, היה הרב יהודה פדיה, תקובל גדול, שהוא יעמוד ויגיד דברי תורה לאלוהי נשמתו. שמע דברי תורה, שני שסיים. אמר מוריי ורבותיי, האם יש למישהו ספק שמאיר אליהו יש לו חלק בגן עדן? מישהו מכן מסופק? לא, חס ושלום. מה, האיש הזה בנה ישיבות, בנה בתי כנסת, עזר לעניים, הקים קופות גמ"ח, הקים קרנות סיוע, לכל השטחים. לא היה נושא שהוא לא שם את ידו שם, ולא נדב שם מה שנדב. עכשיו הקים בית חולים ביום 12 חודש. ספק לו. אבל אם אתם יודעים שמאיר אליהו נפטר בלי ילדים, הוא לא השאיר זרע. אמרתי דעו, שאם מאיר אליהו היום השאיר ילד אחד פה, והילד הזה עכשיו עומד ואומר משנה אחת, ממתי קוראים את שמה בערבית, זה היה כנגד כל הכסף והזהב שהוא תרם פה. כל הקהל עמד, השתומם, רועד. אומר, אתם יודעים למה אני אומר לכם את זה? כדי שלכם יש ילדים, מי שיש לו ילדים, שישמור על הילדים שלו, שידאג שילכו בדרכי השם. ולכן הגמרא אומרת אצל יעקב אבינו, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הגמרא אומרת שהצדיקים כשהם נפטרים מהעולם, הם לא מצווים את הילדים שלהם לא על כסף ולא על זהב, לא על רכוש ולא על ממון, על שום דבר, על דבר אחד, על עבודת השם. פעם אמר הגאון הנודע ביהודה, הוא אמר, תראה, יש 10 הדיברות שכותבים אותם מעל ארון הקודש. פה יש שעון. למעלה, מעליי, כן. אז יש 10 הדיברות והאריות מחזיקים אותם. הוא אמר, במקום שהאריות יחזיקו אותם, הייתי מציע שגבאי בית הכנסת יחזיקו אותם. אומר, אני לא יודע למה שמו אריות, כי יש בעיה להשתחוות מול האריה. כי דמות אריה יש בעיה, יש 4 צורות שיש ברקיע. הגמרא אמרה על הפסוק, גמרא בראש השנה וגם במסכת עבודה זרה, לא תעשון איתי אלוהי כסף אלוהי זהב. מה זה לא תעשון איתי? לא תעשון אלוהי כסף אלוהי זהב, איתי. איתי לרבות משמשי במרום. אסור לצייר את המשמשים במרום ולהשתחוות כנגדם. מה הם? אריה, שור, נשר, אדם. אז יש בעיה האמת בהלכה, האשכנזים נהגו בזה יותר כולם, אבל הספרדים החמירו בזה. ומרן הבית יוסף יש עוד תשובה בשאלות תשובות אבקת רוחל, שהוא כותב שאסור להשתחוות מול האריות. אז כשיש דבר כזה אנחנו מסתכלים לעמוד בצד אחר, לא מול האריות, שלא יראה כאילו אתה משתחווה מול דמות אריה. ומה יש באריה? כי אריה יש במרכבה למעלה, מה שכתוב בספר יחזקאל, פני אריה אל הדרום, פני שור אל הצפון, פני נשר אל המזרח, ופני אדם זה במערב. אז אם כן, היו נזהרים בזה. יש הקהילות האשכנזים, ראינו לאורך כל הזה, לא הקפידו בזה, הם המשיכו. בקיצור, אז הוא אומר, אני הייתי אומר, הנודע ביהודה אומר לכל אבא, מציע לו שבצוואה לכתוב את 10 הדיברות. שאל אותו למה? אמר, מפני שבדרך כלל הבן, מה אבא כתב בצוואה, הוא קיים את זה ב-100%. זה צוואה של אבא. הוא אומר, אז הכי טוב שיכתוב, הוא קיים את זה יותר מ10 הדיברות, אז הכי טוב לכתוב את 10 הדיברות בתוך הצוואה, כדי שהוא יקיים את זה. אז האדם אחר פטירתו נח ומקבל השקעה מהבן. כשהאדם חי, הוא רק משקיע, נותן, מקבל אחר כך חסד. עולם בלי חסד לא יכול להיות. הרמב״ם אומר, לולא המשוגעים לא היה עולם. הוא כותב פירוש המשניות. הוא אומר, תראה, יש קבלנים, אנשים עובדים, ויש לו כסף, יש לו כבר לאכול, יש לו בשביל לתנוע, יש לו בשביל לטייל. אבל הוא ממשיך, והוא עובד, ועובד, ובונה בתים, ובונה כבישים, ובונה בניינים. ובניין שיתקיים יותר, אחד בונה בניין שיתקיים 100 שנה, הוא אומר, לא, אני אבנה שיש 300 שנה. והשלישי אומר, וואו, אתם לא יודעים, אני אבנה בניין שיתקיים 1,000 שנים. טוב, מה, אתה חושב שאתה תחיה 1,000 שנה? אף אחד לא חי 1,000 שנה. 100 בקושי חיים. אומר, אלא מה? הוא עובד, הקדוש ברוך הוא עשה כך, שאנשים יהיה להם מוטיבציה כל הזמן לבנות, ליצור ולעשות, עוד ועוד ועוד ועוד. אבל למה? כדי לתת חסד. אבל העולם צריך גם גבורה. גבורה זה עוצמה, זה לעמוד מול יצר הרע או מול הרשעים, כמו שאמר, שני רשעים שיפרת. עכשיו, האיש הראשון בעולם שהיה מידת החסד זה היה אברהם אבינו. אברהם איש החסד, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וירא אליו, רש"י אמר, אל אברהם. מה זה אל אברהם? עד אז השכינה לא הייתה פה בעולם התחתון, כי לא היה אדם שראוי שיהיה בחינת חסד. מי בנה את העולם? זה היה אברהם אבינו, זה אברהם איש החסד. וירא אליו יוסף את האוהל כחום היום, ואז מה הוא מבושר? שיבוא לו בן ששמו יצחק. ודווקא אחרי הברית מילה הוא זוכה אברהם אבינו שיבוא לו בן. אז הזוהר הקדוש שואל, למה אברהם לא זכה שיוולד לו בן רק ביותו בן מאה? פסוק אומר, ואברהם בן מאה שנה ויוולד לו את יצחק בנו, ושרה בת 90 שנה. למה דווקא בן מאה? מה העניין שדווקא היה עד שיהיה בן מאה? אומר הזוהר שבגלל שהוא היה נימול, כי לא נימול עד גיל 99. אז אם היה מוליד את יצחק לפני כן, הוא היה בלתי מהול, ויצחק היה קדוש מבטן. כך אומרים בברית מילה, אשר קידש ידיד מבטן, ידיד זה יצחק, שמהבטן הוא היה הורתו בקדושה. יש בגמרא בגר שהקדושה שלו פחותה מישראל, מדרגה פחות. הגמרא אומרת שגם גר, יש שני סוגים של גר. יש גר שאימא שלו התגיירה כשהוא היה בבטן אמו, אבל יש גר שהתגייר אחרי שאימא שלו הולידה אותו, אז גירו אותו אחרי היוולדו, זה אחרת. זה הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה. אבל יש הורתו ולידתו בקדושה, שאימא שלו לפני שהרתה בו, היא זכתה והתגיירה. תראה, בנימין הצדיק זכה שבית המקדש בחלקו, הגמרא אומרת למה? כיוון שהוא נולד היחיד שנולד בארץ ישראל. כל השבטים נולדו בחוץ לארץ, לכן בית המקדש לא נבנה בחלקם. בנימין הוא היחיד שנולד פה בארץ ישראל עם פטירתה של רחל אמנו, והיה לידתו בארץ ישראל, לכן זכה בנימין שבית המקדש בחלקו. הרי האמת זה היה זה חלק יהודה, ארץ ירושלים זה יהודה, אבל בנימין בדיוק זה גובל בירושלים עם יהודה. ואצל בנימין כתוב, ובנימין אמר ידיד אדוני ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. כלומר המזבח היה בדיוק בחלק של בנימין, רצועה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנס לחלקו של בנימין, ועליה היה מצטער אותו צדיק שבנימין זכה שבית המקדש יהיה בחלקו. אז זה הסוד, למה? כי הוא נולד בארץ ישראל, כי יש עניין שאדם הלידה שלו מקדושה. לכן יצחק אבינו הלידה שלו הייתה פה, והלידה וגם ההיריון שלו היה כשאברהם אבינו כבר נימול. ולמה ויראה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב בתוך האוהל כחום היום. לכן הברית מילה יש לה מעלה גדולה מאוד. אז זה ויראה אליו. ספורנו, שאחד מהמפרשים של התורה שמודפס במקראות גדולות או ברב פנינים, תראו, יש ספורנו, זה רבנו עובדיה מספורנו. ספורנו זה שם עיר שהייתה בספרד. אז רבנו עובדיה מספורנו, כמו הברטנורה, זה רבנו עובדיה מברטנורה, אז קראו לו השם הזה. רבי משה קורדבירו, זה רבנו משה מעיר קורדובה. יש הרבה שנקראו על שם הערים שלהם, זה הרב מפורסם לאותה עיר, קראו את שמו על שם אותה העיר. אז הספורנו עליו השלום מפרש, וירא אליו השם, הוא אומר, פשוט עשו ברית. אומר, כשהיו עושים ברית, אז היה מנהגם פעם, מה זה עושים ברית? ששניים מתקשרים יחד, עושים שותפות ואהבה ורעות ביחד. אז מה היו עושים? מקיזים כל אחד דם לאיזה מקום ביד, מוציא דם, שם בתוך הכלי, וחברו גם כן מקיז דם, שם בכלי, ומערבבים את הדם של שניהם. זה אומר, כמו שהדם בכלי הזה של שנינו התערבב, כך בתוך העורקים הדם שלי והדם שלך ביחד, ונהיה אהובים לנצח. חי עושים כורתים ברית. יש מסופר על כמה גדולי ישראל שכרתו ברית ביחד, שיהיה להם עולם הבא משותף יחד. כמו שמובא מעשה נורא במדרש, רבי שמעון בר יוחאי שאל פעם מי השותף שלו בגן עדן. רבי שמעון, מישהו יכול לדעת מה זה מהיצה של רבי שמעון? שמעון בר יוחאי ישב 13 שנים במערה עם הבן שלו. גילו לו בשמיים שיש באיזה עיר מסוימת בגליל קצב, ואז קצב זה היה מלאכה לא נכבדת בלשון המעטה. קצב זה עבודה לא הכי, לא הייתה נחשבת מקצוע מכובד. קצב באיזה עיר מסוימת בגליל שהוא שותפו ושכנו בגן עדן. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה ללכת ולהכיר מה מעשיו של האיש הזה שהוא שותפי בגן עדן. הלך לעיר הזאת, הלך ברגל, הגיע לשם, שאל על הקצה וראו לו איפה, נכנס אצלו, ראה אותו מוכר בשר, הוא היה שוחט, קצב, בסדר, כל כשר, חלק, כמו שצריך, עושה כהלכה, כדת. אמר לו, אני יכול אולי להתארח אצלך בבית, אני באתי מעיר אחרת, בשמחה רבה. רבי שמעון היה תושב העיר לוד, רבי שמעון הייתה לו ישיבה בעיר לוד. אז הוא בא אליו בצפון, אמר לו, בבקשה. עכשיו אצלו, תארח אצלו יום אחד, לא ראה איזה משהו מיוחד, יהודי רגיל. לא, זה דבר יוצא דופן. יש ארץ, לא הוא, הקצב אמר לו, הרב, תישאר אצלי לשבת, יש איזה טלה, כבש, שובח שאני שחטתי, יש לו בשר מיוחד, נדיר, זה פעם בשנה, פעמיים בשנה יוצא כזה. תישאר אצלנו בשבת, נאכל את הבשר שלו, נהנה, נשמח. אמר לו, בשמעון בסדר. בשמעון כוונתו, לא בשביל הטלה, לא בשביל הדגים, הוא רוצה לראות מה מעשיו של האיש. ישבו, דיברו, קראה לו, יש לך בנים, יש לו בן יחיד, הראה לו את הבן הזה, בדיוק הבן התחתן כמה שבועות אחרי החופה, דבר איתו, דברים. והנה, בלב שבת, כתוב לב המלך ביין, אכלו, שתו קצת, שאל אותו, תספר לי, מה מעשיך, איזה מעשה שעשית איזה? רמז לו שאני באתי לפה, לא סתם, שמעתי עליך שאתה, לא אמר לו מאיפה, אבל, מאיפה שמע, אבל שמעתי עליך. שאמר לו, לא, מעשה עם מעשה אדם פשוט. אמר בכל זאת, תספר לי מעשה של אדם פשוט, זה גם משהו, ללמוד כל דבר. כתוב בתהילים, מכל מיני מדי, השכלתי. אז סיפר לו, אמר לו, תראה, אני אגיד לך יום אחד, אני קצר. לפעמים יש, אין, לא מצוי כבשים, צריך לנסוע, ללכת להביא מעיר אחרת. לפעמים גם קורה שיש איזו תקופה שקורה או שהם חולים או שנגמר, צריך להביא ממדינת הים גם. מביאים הרבה פעמים, היום, עד היום, מביאים מרומניה, מביאים מאוסטרליה, מביאים מכל מיני מקום, מביאים מכל מיני מקומות לכאן, מגדלים אותם. אז אני נסעתי פעם. נסעתי לחוץ לארץ, הגעתי לאיזו מדינה באירופה, והנה ראיתי שמה לא פחות ולא יותר איזה סלע, ועומדת עליו ילדה, חוץ מקרותכם, ערומה, אולי איזה משהו ככה, רק בחסה את המקומות מסוימים. ובוחרים אותה לשבחה. ניגשתי אליה והתברר לי שזאת ילדה יהודיה. יודעת תנ"ך בעל פה, יודעת ברכות, יודעת ברכת המזון, יודעת הכל. שאלתי כמה אתם רוצים עבורה, ראו שאני עומד על המקח, העלו את המחיר, הסכמתי. לא זזתי משם עד שפדיתי אותה בדמים יקרים. משם הלכתי לחנות, קניתי לה בגדים, בשתי אותה, נעליים, הכל. נתתי לה לאכול ולשתות, ואמרתי לה, תבואי אליי, אני אמץ אותך כמו הבת שלי. היא אומרת לי, אני אשיבחתיך, אתה הצלת את החיים שלי, ילדה נערה בגיל 10. אתה הצלת את חיי, מי יודע מי היה לוקח אותי, היה מתעמר בי, היה מתעבד בי, היו מעבידים אותי, הורגים אותי, שוחטים אותי, אתה הצלת אותי. קחת אותה, אמרתי לה, לא זה מצווה, עשתי את זה בשביל המצווה, לא עשתי בשביל שום אינטרס, אני לא מחפש לא שפחה ולא כלום, ברוך השם, יש לי הכל. קחתי אותה איתי, שבתי אותה בעודיה, קניתי כבשים, קניתי מה שאני צריך, והזמנתי עוד שיביאו לי אחר כך, והגעתי הביתה. הבאתי אותה לביתי, נתתי לה חדר מיוחד, ברוך השם, הקדוש לא החסיר ממני כלום, תראה איזה בית גדול, רחב ידיים יש לי, נתתי לה פה חדר, והיא הייתה יושבת שמה, אבל יוצאתי ידה, יש לה ידיים של זהב, לא יכולה לשבת רגע אחת בשקט. פה רוצה לסרוק, פה רוצה לתפור, פה אופה, פה מבשלת, פה עושה, כל היום עושה, כל רגע יוצרת יש מאין. בכל דבר ששמה את הידיים שלה מתברך. כך גדלה עד שבגרה, נהייתה בגיל 12, נהייתה נערה, רק נעשתה בוגרת בגיל 13, ואז היו נוהגים שילדה מגיעה לגיל 13, מהם מסיעים אותה, לאישה. כלומר, נשים היו אז חכמות, ויש להם כוחות והכל. ואז רציתי להסיע אותה, מטעם יש לי בן. הבן שלי גדל, גם הוא הגיע לגיל של נישואים, התחלנו לבוא להוצאות, לא רוצה, כל הוצאה שבאה דוחה. אומר לי, אבא, אני לא רוצה אף אחד, את הנערה הזאת. אמרתי לו, בני, אתה יודע שהנערה הזאת אין לה אב ואם, לא יודעים מי אביה, מי אמא, כהנת או לוויה, ישראלית, כן, אבל השאלה מה יש בייחוס שלה, מה זה? אמר לי, אבא, אני, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. זאת הילדה מיום שבאה הביתה, לא ראיתי אותה נוגעת בדבר אחד לא שלה. ידי זהב לה. אני, כל אישה אחרת שאני אקח, אני תמיד אעשה השוואות איתה, ואני אמצא אצלה מחסרות, חסרונות, שלא מצאתי שאין בה מה שיש בילדה הזאת. זאת ילדה מושלמת, כלילת המעלות. טוב, חיכתי יום, יומיים, התייעצנו עם האישה, התייעצנו עם המשפחה, התייעצתי עם החכמים שיש לי בעיר. אמרו לי, טוב, זה מעט השם. מראה אומרת, מהשם אישה לאיש. דבר זה שנוי בתורה, כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים. איפה ראינו? נקרא את הנערה ונשאלה את פיה. מה שהם אומרים זה מהשמיים. בנביאים כתוב, והוא לא ידע כי מהשם זאת, אצל שמשון, שאביו לא רצה שיקח אותה, והוא מעט השם. ובכתובים, בית והון, נחלת אבות, ומאדוני אישה משכלת. אז זה מה לעשות. טוב, אז הוא הסכים, לקח אותה, והכינו עשו אירוסים, והכל, היא לא הביאה כלום. הכל הוא נותן, הוא אמר, לא צריך שום דבר. אני, לבן שלי, קנה הכל. הלכתי, קניתי לה בגדים, וקניתי לה תכשיטים, וקניתי לה נעליים, ובניתי להם בית, ועשיתי להם הכל. והכנתי גם לחתן כל מה שהוא צריך. רכוש ומתנות ובגדים ומגדנות, והכנו כל צורכי החופה, חודש ימים מראש, והנה הגיע יום הנישואין. יום הנישואין, הוצאתי כרוז בכל העיר, שכולם מוזמנים, וגם האורחים שיש בעיר, גם אנשים שלא ידועים, הידועים והלא ידועים, כולם יבואו לחופה. טוב, וכולם באים. ואז היה נהוג להזמין עניים. היום הפוך, היום שמים מאבטח בכניסה של ה... אני פעם אחד בשיעור אצלי, ירושלים, בא להשיא את ביתו. תענה נעליו, תעשה טובה. אמרתי לסדר, אין בעיה, אני בא. זה היה באזור תל אביב, הייתי צריך להיות שם בשיעור, אמרתי, אני אכנס קודם לעשות את החתונה. הגעתי לשם, עם עוד שני אנשים היו מלווים אותי. הגעתי, שני מאבטחים, בזה, כן בקשה לאן? ולא לחופה. מי אתה? אמרתי לו, אני המקדש. אתה הרב המקדש. מה שם החתן? לא זוכר. אני לא יודע. מה שם הקלה? הוא מתחיל לתחקר אותי, לראות, אולי אני מזייף עליו, ואני לא תגיד, באתי עם בגדי שבת, משודר, וגם הייתה עניבה משובחת בהתאם, אולי גם ממשי, אני לא יודע, היה כתוב משי, אני לא יודע אם זה אמת, כתוב. והכל הייתי מסודר, טוב, לא נראה לך איזה אחד פוחח שבא פה לשחק פה וקצת שונה מהנוף שיש שם. עד שממקרה האבא של הכלה מרחוק זיהה אותי, רץ רץ ובואו תיכנס. שמים היום שומרים, פעם לא היו שומרים. חתונה, כל הבא ברוך הבא, עניים, תאכלו, תשתו, תהנו, יהיה מי שיהיה. יש כמה במדרשים, לא עליכם, חוץ מכם, מלאך המוות, כמיים בעלי חתונות. ניסה לבוא לשם, בא לשם וניסה לקחת פעם את החתן, פעם לקחת את הקלה, ואחר כך גורש, לא משנה. אבל זהו. אז זה אמר, טוב, תעשה חתונה, באו כולם. עכשיו מה הוא עושה? באים לעשות חופה, אז לפני החופה, אנשים שבאו מהדרך, אז יש שני קצרים, דואגים להם. אתם להם איזה כיבוד קל, שעוקה, איזה משהו בורקס, איזה חתיכת דג, שתייה, שכל אחד יטיב את דיבו, ינוח, ועכשיו יעשו את החופה. אז כולם, כל אחד. אומר, אז אני בעצמי הלכתי, הסתובבתי בין הקהל לראות אם כולם בסדר. טוב, אני רואה איזה בחור אחד, ששמה בפינה, ובוכה. אני ניגש אליו, מה, לא נתנו לך אוכל? הוא לבוש ככה בגדים מרופטים. אני אנסה לדבר איתו, לא מדבר, לא רוצה לענות לי. הלכתי, קראתי למלצה, מתחנן אליו, רק תגיד, איזה סוג שתייה אתה רוצה, איזה סוג אוכל, איזה מתנה, איזה דבר, חסר לך משהו, לקחו לך איזה דבר, אולי צריך כסף. הוא אומר, הלכתי, הוצאתי לו את הארנק, קח כסף כמה שאתה רוצה. הוא אומר, מה יש לך? אומר, זה דבר שמצער אותי. מה מצער אותך? אתה רוצה? חביבי, אנחנו באנו פה לשמוח. הבן שלי היחידי היום התחתן, אני זה יום הכיף שלי. אני שמח שמחה גדולה, והקלה כמו הבת שלי. אני מבקש שתשמח איתי. כולכם תשמחו. מה שאתה צריך, אני אתן לך. אתה רוצה בית, אני אגיע לך כעת בית. רק תשב פה, תאכל, תהנה, אל תקלקל לנו את השמחה. והבחור בוכה. בוכה בצד. אומר, אף אחד לא יכול לעזור לי. עד שהתחננתי אליו ונשבעתי לו שאני לא עוזב אותו, עד שיגיד לי, מה אני אקל לך? אמר לי, תראה, יש לי דבר שאתה בטוח לא תוכל לעשות לי אותו. מה? הוא אומר, אני מהעיר של הכלה. אמר לי את שם עירה, שם אביה, שם אמא. ואני נודע לי שהיום מתחתנת, ואני הגעתי לפה. ואני ביותי ילד והיא הייתה ביותה ילדה, התארסנו יחד. ואני מאורס עם הילדה הזאת. ואני נודע לי היום שהיא מתחתנת. באתי לעיר, בעת השם הייתה זאת. נקראתי לעיר הזאת, נודע לי שהיא צריכה להתחתן היום. ואמרתי, אני לפחות אבוא, אראה אותה בחופה. אחל לה מזל טוב. אבל ליבי נשבר שעשיתי איזה עוון כנראה, הוא לא יתן את האשמה באיזה מישהו, הוא ישים את עצמו. שעשיתי איזה עוון, בגלל זה חס ושלום כך וכך קרה. אז אני בשביל זה אני בוחן. ותעשה לי טובה, תשכח מכל מה שאמרתי לך. בוא תעשה את השמחה, תשמח, זה בנך. אמרתי לו, לא יהיה ככה. חכה פה. הלכתי לחדר של הקלן, אמרתי, סליחה, אפשר להיכנס? כן. אני יכול לשאול אותך משהו? אמרה לי, כן. תגידי, אבא שלך קוראים לו כך? אמרה לי, כן. אמא שלך קוראים לו כך? כן. כך וכך דודים יש לך, כך וכך סבא, כך וכך זה? כן. תגידי, אני מכירה בחור זה וזה? התעלפה. אמרתי לה, תגידי, מה? תגידי לי את האמת, את כמו הבת שלי. אני לא עושה כלום. תגידי, אמרה לי, כן. אני שהיינו ילדים, הייתי ילדה קטנה, אני אפילו לא מבינה, בגיל 5. אמרו שאני מאורסת לילד הזה, לבחור הזה, שנגדל אנחנו נתחתן. אבל אני לא יודעת היום מכלום, אני כבר שנים לא יודעת איפה אבא שלי, איפה אמא שלי, אפילו אם תגיד לי איך מגיעים לשם, אני לא יודעת משום דבר. טוב, אמר אנחנו נברר, הגיעו הרבנים, הגיעו הזה, ישן עם הרבנים. אמרו לו, תעשה מה שאתה רוצה. אתה בעל הבית, אתה קובע. קרא לבחור. קרא לבן שלו, אמר לו, תראה בני, אתה רואה את הבחור הזה? הוא מאורס עם הקלה שלך. מה עונה לו הבחור? אבא, מה שאתה תגיד, עכשיו אני עושה. וככה היו אז. התורה אמרה, קבל את אביך ואת אמך, כל אחד מה שמגיע לא יקבל. אמרת לו, תגיד, מה אנחנו עושים? אמר, אבא, אני לא רוצה לעשות שום דבר שהוא לא בסדר. אני עומד כעת להיכנס לחופה, תחת החופה, אני לא רוצה בעיה, לא רוצה להסתבך עם שום דבר. מה שיפסקו כאן, אני אעשה. הרבנים אמרו, לא חייב. לא חייב כלום. האבא אמר, אני רוצה להרגיע את הילד הזה, חקר ודרש שזה אמת. אמר, בסדר. אתה תתחתן איתה. אמר לבן שלו, אתה מבטר? אמר, מבטר. בלב שלם, בלב שלם. ניגש לקלה, ביקש ממנה סליחה. אמר לה, אני מפרק את הכל, והנה הוא החתן. עכשיו מה עושים? יש הכל. אמר, אין שום בעיה. הקלה מוכנה, בית מוכן. חתונה יש, הדגים כבר על האש, הבשר כבר עומד להיות צלוי, הכל בסדר, לקחו את חתן, ספר היה שם, התחיל לספר אותו. היה שם, איש של הבית מרחץ, בלן, היה כבר הביא את הליפה עם הסבון, התחילו לשפשף אותו, קרצפו אותו טוב טוב, הורידו לו גם את הדמעות, הלבישו אותו את החליפה, חתן פשט את החליפה שלא נתן לו, לבש את החליפה, שם נעליים, שם הכל, חתן, שעכשיו יצא מהג'ורנל. בא מלונדון, ישב פיסה ישירה, כמו אחד רגיע עכשיו. שמו אותו, נכנס אותו לחופה. אותה שמחה, אותו קשר, אותו בית, כל מה שהיה שייך לבן שלו, תוך חצי שעה עבר אוטומטית לרשותו של החתן הזה, שלא נדע שמו. החתן הזה, בינתיים הלכו, קראו להוריו, הביאו אותם מאיזה מקום, ועשו את השבעה ימים, בחופה עשו בלי ההורים, הלך שלחו שליחים והודיע להם, מצאו אותם, עשו שמחה גדולה ונתנו את הבית. אמר, לא זה כל מה שהיה. אחר כך הבן שלי מצא אישה אחרת, ברוך השם, הייתה באושר, הנה ראו, תברך אותם. קרא לבחורה, היא עדיין אצלו בבית, היא המשיכה, לא עזמה איתה, לא נתקע את הקשר. נראה בחורה. שק אותו רבי שמעון בר יוחאי על ראשו. ואמר לו, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. תראה איזה מסירות נפש, איזה בטרנות, איזה ויתור. זה אומר, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב את האוהל כחום היום. זה נקרא וירא אליו. הקדוש ברוך הוא מתגלה למי שהוא בטרנות. ולכן אדם, לא כל אחד זוכה לגן עדן. זה ברית שיש בין שניים. יש מעשה ידוע עם הראש עליו השלום. הראש, תמיד אנחנו מזכירים הראש. מי זה הראש? רבנו אשר. כך כמו הראש. מי חינה אותו? כך הבן שלו. מי זה רבי יעקב? על הטורים. שהוא כותב בטור, ואדוני אבי הראש זל כתב כך. ראש זה רבנו אשר. ראש רבני גרמניה היה, ראש רבני אשכנז. אפילו שהיו לפניו בעלי התוספות, הוא זכה מתוך 80 גאוני עולם. היה ראשי, גברי, ורבנו תם וריבם ורשבם, שכולם ענקים בתורה, אבל עמוד ההוראה זה הראש. בא מרן הרב יוסף קארו וכתב, יש לנו שלושה עמודי הוראה: הרמב״ם, הריף והראש. הרמב״ם הוא ידוע, מי לא שמע עליו, כל הגויים בעולם מכירים אותו, רבנו משה בן מימון. הריף, רבי יצחק אלפסי, היה דור לפניו, והראש דור אחר כך. הראש עליו השלום היה גאון הגאונים, היה לו אביו רבי יחיאל, היה לו חבר שביחד נשבעו זה לזה שגן עדן שלהם יהיה משותף. ומה נפקא מינה, למה נשבעו? שכל אחד שעושה איזה מצווה יקרא גם לחבר שלו לעשות איתו את המצווה, שלא יהיה לבד, ואם יש לעזור לאיזה מישהו יקרא גם לו, שגם הוא יהיה שותף איתו והשתתפו יחד. אז ממילא היו כל אחד, אז היה להם מוטיבציה כל הזמן להוסיף עוד נקודות. זה כמו שני שותפים שעובדים יחד בעסק, אבל לא שכל אחד זורק על השני. היום זה דור עצלן, דור הפלסטיק, אלא להפך, יש מוטיבציה כל אחד לעשות, לראות את הכישורים שלו יותר ולהביא עוד. אז ככה עבדו עבודה של 10 אנשים, שני אנשים עושים עבודה של 10, למה יש להם חשק. הקדוש ברוך הוא ברא תחרות. במה ברא תחרות? בקנאה. וטובה שיהיה בינינו קנאה, שנלמד יותר, שנשמח יותר, אבל האדם לוקח את זה לדברים שליליים. קנאה צופרים תרבה חוכמה. אז הוא היה לו שותף, שהם ביחד נשבעו זה לזה שיהיו שותפים בגן עדן. ככה היו. ויום אחד נפטר השותף שלו, קודם כמו נפטר הראשון, שעה שתיהרו אותו ורחצו אותו והוציאו את המת, בשערי בית הכנסת באו להספיד אותו, ועמד אביו של הראש להספיד. אמר, רגע, לפני שאני מספיד אותו אני רוצה לדעת אם עדיין השותפות והנאמנות קיימת. גילה את פניו של המת לעיני כל הקהל ואמר לו, הקשב, תזכור שנשבענו אחד לשני שאנחנו שותפים בעולם הבא, ועכשיו כך גזרה חוכמתו יתברך שאתה נסתלקת לפניי, בבקשה תשמור לי את המקום לידך בגן עדן, ואם אני משהו לא בסדר אצלי תבוא תודיע לי. למה? בן אדם, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. אולי חס ושלום בן אדם יש לו גן עדן גדול, פתאום ביום אחד יכול להפסיד הכל, עושה איזה עוון, הרי הרחס הכל הלך. אז מה עשינו? רבי משה זוהר אומר פרשת תצווה, אדם לפעמים כועס, אבל כעס נורא, השם ישמור, שהוא מסוגל לשבור או לקלל או קורע בגדים, זה הפסיד את כל העולם הבא שלו ברגע. עליו נאמר, טורף נפשו באפו. מה טורף נפשו? נפש נעשתה מהמצוות שאדם עושה, באפו בכעס, שהוא כועס, הוא את הכל הורס. אז מה יעשה עכשיו? הוא אמר לו, אתה השותף שלי, בבקשה שתזכור את הגן עדן שיש לנו יחד, והוא, אנחנו שותפים בגן עדן. וראו כולם שהנפטר חייך, נענע בראשו וחייך. אגב, יש רוצים להביא משם ראיה שאפשר למכור עולם הבא, יש ויכוח גדול אם אפשר למכור חלק בעולם הבא או לא, דווקא מן היששכר וזבולון, אם זה תופס או לא תופס, אם זה תקף או לא. רוב הפוסקים אומרים שלא תקף. למה? מצוות זה לא רכוש פרטי שלי ושלך שאני יכול למכור. בעולם הבא, מה זה? זה שלי? יש לך את איזה בעלות, שלך איזה שטר או איזה טאבו או איזה זה? לא, זה מעט השם, זה חסד שהשם מתברכנו עושה. אלא מה? אז זה שביאו ראייה מהמעשה הזה, אמרו לא, להפך, זה שהוא צחק רצה לרמוז לו, זה לא בידי עכשיו, אני לא ריבון, אני לא בעלים, יש לי בעלים למעלה. יש ויכוח בזה. בכל אופן, הם עשו את זה בשביל שיהיה להם מוטיבציה, יהיה להם חשק לבצע, לעשות. אז זה המעשה, זה הדבר שמחזיק חיי את האדם. תראה כמה זה חשוב. אז תראה, דווקא בגולה שחיו היהודים, אז תמיד חיפשו כל מיני שיטות ודרכים ואמצעים איך תחבר לגבש, גם את הקהילות חיברו יחד, שיהיו כולם חברים יחד ותחת הנהגה של רב, תחת הנהגה של קהילה, תמיד היו יחד עם ראש המשפחה בראשם, וכל זה בשביל לשמור על הגחלת. עד היום יש קהילות יפות, גם שמעתי בארצות הברית וגם בדרום אמריקה, ששם יש חוק לא לגייר, אין גיורים. למה? ברגע שאתה מגייר, אז הבנים מתחילים לפזול עיניים החוצה, מוצאים גויות, ואז הבנות היהודיות לא מוצאות שידוכים, יכולות חלילה לראות בשדות זרים, אז ככה אתה הורס את חיי הקהילה. יש קהילות שעשו שם חוק, פה לא מגיירים. וככה יודעים שאנחנו צריכים להתחתן בתוך המשפחה, בתוך הקהילה, כך שומרים על הגחלת. אז יש הרבה פעמים שתקנו תקנות כדי לבצר ולחזק את היסודות הדת ויסודות האמונה, כדי להחיות את עם רב. זה המעלה הגדולה. אז אם כן, ראינו שיש ברית. אומר הספורנו, וירא אליו השם ולא נממרה, בברית מילה, שיהודים עושים ברית מילה, אז זה ברית בין מי לבין מי? ביני לבין הקדוש ברוך הוא. נולד לך בן, הקדוש ברוך הוא נתן לך בן, אז איפה אני מראה לקדוש ברוך הוא, שמע, הבן הזה הוא שלך ואתה שלי, ואנחנו קורטים ברית יחד, והוא יזכה לחיי העולם הבא. איך? שאני חותך לו את העולה ויוצא ממנו דם ברית, הטיפות דם האלה שיוצאות, זה אני קוראת ברית ביני לבין השם. לכן ברית, אומר הספורנו, צריך להיות נוכחות של שני הצדדים. אז אברהם אבינו היה בברית. ומי עשה את הברית של אברהם? אברהם בעצמו, הוא לא אומר את זה. היה זקן, לקח את הסכין ומל את עצמו. והקדוש ברוך הוא אחז איתו בסכין, שנאמר וחרות עמו הברית. והוא אחז בסכין איתו וחתך. עכשיו הקדוש ברוך הוא בא, אומר הספורנו, וירא אליו השם. כמה שיש ברית, ברית צריכה להיות בין שני צדדים. הקדוש ברוך הוא בא והופיע שם. שואלים מפרשים, הרב חידה מביא אותו, אומר, נו, ומה אנחנו עושים? מה עם הברית שאנחנו עושים היום? אומר, אתה צריך לעשות כיסא אליהו. כיסא אליהו, ואז אליהו הנביא בא, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. זה הנוכחות של השם יתברך, היא באמצעות אליהו הנביא, שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, שהוא מופיע בברית. ולכן צריך להכין כיסא של אליהו, והזוהר מקפיד על זה, שיהיה כיסא מיוחד. ולומר, דה קורסייה לאליהו, זה הכיסא של אליהו. ואומר רבי שמעון, בעילה, לא שרת המן, אם לא מכינים כיסא ולא אומרים בפה, זה כיסא אליהו, אליהו הנביא לא יבוא שם ולא ישרה שם. אז זה בעירה אדם השם בלוני מברה. והוא יושב פתח האוהל, והוא, אומר רבי שמעון ברוך חי, זה הקדוש ברוך הוא. ואדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים. והוא, הקדוש ברוך הוא, יושב פתח האוהל כחום היום. אז יושב שם הקדוש ברוך הוא, הופיע בשעת הברית של אברהם אבינו. עכשיו מובן, למה בשעת מילה האבא מברך? מה מברך האבא? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקדשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אומר הזוהר, שהמוהל צריך לבקש סיוע מאת השם יתברך, כמו שבברית הראשונה שהייתה בעולם, זה של אברהם אבינו, מי היה שם המוהל? הקדוש ברוך הוא מעל איתו, והקדוש ברוך הוא מעל איתו. גם עכשיו אני מבקש שגם בברית הזאת יהיה אברהם אבינו, גם יהיה הקדוש ברוך הוא. עכשיו למה באמת הקדוש ברוך הוא היה? למה היה צריך דווקא הקדוש ברוך הוא לכרות איתו את הברית? המדרש אומר שאברהם אבינו היה מרתט והיה חושש. מה חושש? יש פה עניין גדול. המדרש אומר שנימול אברהם אבינו ביום הכיפורים. איפה ראינו? בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו. קודם כל שכתוב בעצם, זה עיצומו של יום, זה יום הכיפורים. שכן גם כתוב, עיניתם את נפשותיכם בעצם היום הזה. אז אברהם אבינו אומר, אומרים המפרשים, הסתפק, יום כיפור דוחה את המילה, מילה דוחה את יום כיפור, ויום כיפור דוחה את המילה. מתי אנחנו עושים ברית ביום כיפור? כשנולד הילד בצום גדליה, ג' תשרה, אז אין ברירה, צריכים לעשות ביום כיפור. ברית מילה, מילה בזמנה דוחה, אפילו שבת, אפילו יום הכיפורים, שנאמר, הוא ביום השמיני מול בשר עומלתו. למה חזר להגיד? כבר יש לנו בפרשת לך לך בין שמונת ימים. למה חזר בפרשת הזריע ואמר ביום השמיני? לומר שגם ביום ולא בלילה, וגם שמיני דווקא. חוץ אם הוא חולה או אין מועל, אז אנחנו מחכים, דוחים את הברית עד שיהיה אפשר. אבל עליו הכי, נע בזמנה, בזמנה זה יום השמיני, דוחה אפילו שבת. עכשיו רם אבינו הסתפק, הוא בן 99, ויאמרו לו עכשיו ביום כיפור, איך הוא ידחה את יום כיפור? מצד שני אמר אברהם אבינו, אבל היום הצטוויתי, אז היום זה כמו יום השמיני, זה המסופק, אני מל או לא מל. אז זה היה ויכוח, בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אתה מסופק? אני אמול אותך, זה יום כיפור, אתה מפחד לחלב יום כיפור? אז אני מל. זה פירוש אחד. פירוש שני יש, שאברהם אבינו הסתפק בדבר אחר. כתוב הימול הימול, כך קראנו בפרשת לך לך. הגמרא דרשה, המל הימול. מי שמהול, יכול למול אחרים. אם הוא לא מהול, לא יכול למול אחר. אמר אברהם אבינו, אני לא מהול, איך אני אמול את עצמי? מה תאמר? אבל הנה, עכשיו אני אמול את עצמי ואני אהיה מהול. זה כבר במפריע, זה אחרי המעשה כבר. אבל לפני המעשה, אני לא מהול. צריך להסתפק. אז זה שאומרים להסתפק בגלל יום כיפור. שאומרים להסתפק בגלל שהוא לא מהול. עד שהוא מסופר, הקדוש ברוך הוא עשה את זה במתכוון. שמח. שוב, זה מה הקדוש ברוך הוא, ואחז בשקים, והחרות עמו הברית. עשה איתו את המילה, זכה אברהם אבינו שהמוהל שלו, של הקדוש ברוך הוא. לכן זכה, זה תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ולמה? בגלל מידת החסד. תראו חסד. ובואו נראה בפרשה עוד הנאה, עוד שתי מילים. בפרשת סדום, תראו את אברהם אבינו איך מוסר את עצמו. והוא מבקש, אולי עם הציון 50, למה יש ציון 45? הנה נאו, אל תדבר אל השם, ואנוכי עפר ואפר, ועוד פעם הוא ממשיך, וממשיך, וממשיך. לא אשחית, בסוף אומר לו, כדי שכו לא אשחית בעבור העשרה. המפרשים שם שואלים, מה הרעיון 50? בסוף 50 לא, מה זה שוק מזרחי פה? הולכים, יורדים, נסים לרדת, ונעשה עם 4 ו-50. מה זה 4 ו-50? מה הרעיון ב-54 ו-45? 45, סליחה. מה הרעיון? אלא הם היו 5 ערים שצריכים להחריב אותם. סדום ועמורה, אדמה וצפויים בצוער. עכשיו הם 5 ערים. בכל עיר צריך 10 צדיקים. לא אשחית בעבור העשרה, אני צריך 10. אבל אברהם אבינו אומר, אבל לא ימצא 10 בעיר אחת. אז יהיה 9. אבל מה אמר ש9 מספיק? למה 9 מספיק? הוא מבקש, כך אומרים התוספות, שאתה תצטרף איתם. זאת אומרת, יהיה בעיר אחת רק 9 צדיקים, זה כאילו יש 10. אתה, הקדוש ברוך הוא, תצטרף איתם, וממלא יהיה לי כאילו, יהיה לי כאן 10 בעיר אחת. ואז יש לי 10 ב-9 ב-4 ב-5 ערים, זה 45. ואתה תצטרף בכל עיר ועיר ויהיה בסדר. ואז הוא הסכים. ואיפה ראינו מה העניין שהקדוש ברוך הוא מסכים? תראו שעושים התרה, התרת נדרים, התרת כללות, לא משנה מה. אז כשמבקשים את ההתרה, העונים, אלה שיושבים, השלושה או העשרה, אומרים בצירוף וברשות קודשא בריך ושכינתא. היה מי שערער על המילה בצירוף. ויפה, אתה מצרף את הקדוש ברוך הוא, תגיד ברשות קודשא בריך. אבל המילה בצירוף לא אני ולא אתה כתבנו אותה. כתבו את זה צדיקים גדולי העולם, הרב חידא בספרו עבודת הקודש. כותב תשיג את הנוסח הזה, הרשש בסידורו כותב את הנוסח הזה, נוסח הזה שח כדור, מאיפה על מה הם סמכו שהקדוש ברוך הוא מוכן להצטרף. איפה ראינו? ראינו את זה הלאה בפרשת בישב במכירת יוסף. מכירת יוסף הם היו רק 9, למה 12 בנים ליעקב? ראובן לא היה בשעת המכירה, בנימין היה בבית, הנה 2 ירדו, יוסף הוא עצמו נמכר, נשארו 9, צירפו איתם את השכינה ומכרו את יוסף. אחרי זה הלאה בפרשת ויגש, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. תספור אותם, הם רק 69. למה? בפסוק מובא 66, 66. תוסיף את יוסף, מנשה ואפרים, 69. איפה ה-70? אז במגמרה אומרת יוכבת נולדה בין החומות, אבל מתי מצרף בנות? אתה מצרף בנות, צרף את שרח בת אשר, את נשות השבטים, חסרת מי לצרף. מה פתאום אתה מצרף נשים? אתה מצרף את יוסף ואת מנשה ואפרים ואת הסנאט לא. אז מה? אלא המדרש אומר שהתוספות שם הדעת זקנים, בעלי התוספות כותבים שהקדוש ברוך הוא ירד איתם והוא היה מספר 70. כל מקום שגלו ישראל שכינה, אם תראו הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, יורדים 69 איש למצרים, הקדוש ברוך הוא אומר אני יורד איתכם. אומר המדרש שגם כשיצאו ממצרים היו 60 ריבו, 600,000. אומר, לא היו בדיוק 60 ריבו. 60 ריבו חסר אחד. 600,000, אז היה 599,999 איש. ה-600,000 זה היה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא תמיד הוא מצטרף עם עם ישראל. עמו אנוכי בצרה, גם בשמחה, גם בצרה. אז אם כן יוצא שהקדוש ברוך הוא יצטרף, ואפילו בסדום היה מוכן להצטרף. אז כמה שמחה יש לקדוש ברוך הוא כשהוא נמצא. היה עליו השלום הרב בן ציון אבא שאול. הוא היה ראש ישיבה שלנו. שפני זה היה מגיד שיעור בישיבה, היה בוחן, אגב בסוף ימיו זכה אחרי פטירת הרב צדקה, אז הוא נהיה ראש ישיבה. היה מקפיד מאוד שתמיד בשיעור יהיו 10. תמיד. והיה תמיד מזכיר לנו מה שכתוב בשלה, בספר חמדת ימים, על המעשה בלב שבועות שהיה באנדריפולי ביוון בזמן גירוש ספרד. שמרן רבי יוסף קארו הגיע לאנדריפולי לבית המדרש של רבי שלמה אלקבץ לפני שעלו לצפת. שם באותו לילה ליל שבועות פתאום הופיע מלאך בבית המדרש באמצע הלילה. שבועו מלאך מדבר, נבהלו כולם. כך מרן בעצמו מעיד. ואחר כך המלאך הזה היה מספר למרן חידושים. מרן כתב ספר שלם בשם מגיד משרים על הפרשיות ועל הכתובים, נביאים וכתובים. והכל, כל לילה, מתי היום הופיע המלאך, ומה אומר לו? הוא כותב הכל, יומן היה לו שם. שם המלאך אומר לו, תדעו בשמיים איזה שמחה יש שאתם לומדים תורה כעת. והם היו רק 7. אומר לו, אתם 7 ואתה לא יודע איזה שמחה אתם עושים לקדוש ברוך הוא. שאם הייתם 10 הייתם עושים לו שמחה פי כמה וכמה אפלה ופלה. אז היה הרב בן ציון עליו השלום תמיד צועק, אומר, תראו מה זה לימוד ב10. ש10 לומדים נמצאים במקום אחד, כמה זה חשוב. לכן כמה חשוב לא לפרק מניין, לא לפרק מקום שיש שם שיעור, יש שם תפילה, יש שם זה. ואפילו שלפעמים יש כנסת גדולה, יש ציבור מצומצם. כל ב10 שכינה שריה. וב10 הגמרא אומרת, אפילו יש ביניהם חס ושלום אנשים לא כשרים, שיכולים לקבל בתפילה. תפילת רבים, הן אל כביר, לא ימאס. כלומר אומרת ביחיד שמתפלל, יש איתו בעיה. פנה עם תפילת הערער, מי זה תפילת הערער? תפילה מעורערת של אדם יחיד, אפילו אדם גדול עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אבל זה תפילת יחיד, יכולים לערער עליו, יכולים לקטרג עליו. אבל כשיש 10, אי אפשר לקטרג. זה כוח של 10. זה כוח של עם ישראל. למה? 10 זה יחד, וזה הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. זה מעלה של 10. בפרט אם 10 עונים אמן, אז בכמה עניינים ראינו? שאפילו לפעמים מת נגזר דינו שם למעלה בגיהנם, או מה? יבואו 10, יעשו לו השכבה, ויענו אמן, יכולים להציב אותו מגיהנם. חולה שנגזר עליו מוות, חס ושלום, יבואו 10 ויתפללו עליו, ויתירו, יכול להיות שיבטנו מעליו את הגזר דין. וכן על זה הדרך היינו בכמה מקומות, שב10 יש כוח. עצום, אבל בשביל שכל 10 מכוונים לדבר אחד, שעניין שאין קץ, אי אפשר לתאר את המעלה של הדבר. יש רבי יוסף חיים, אתה משהו, ואני אזכיר לכם, יש עוד מעט פה, משה ידידנו הביא כמה ספרים, אז יש גם ספר של אבא ביניהם, במחיר הקרן, יש שם כל מיני תפילות שאבא שלי כתב בכתב יד, וזכינו, התפסנו את זה. יש שם אחת הסבולות בדף קוף א', משהו מדהים. שם הוא יעתיק את זה מכתב יד של הבן איש חי. שם הוא מובא עם חס ושלום יש לאדם איזה חולה או איזה מישהו לא בסדר או מה או איזה בעיה. להביא 10 אנשים יקיפו אותו. והוא יעמוד או יושב לא משנה. ויניחו ידיהם על ראשו ויברכו אותו בברכת כהנים. ושם גם כתוב אגב בצירוף וברשות קודשה ברוך הוא שכינתה אנחנו מברכים את מזכירים את שמו וכך אנחנו אומרים בברכה אדוני ואיש מלך יאר אדוני פניו אליך וחונקה שא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום שמחה אלוהים כאפרים וכיד נשה זה שם הנוסח של תפילה לבקש עליו ויהיו ישימו את כל אחד 10 אצבעותיו שביחד זה 100 אצבעות וזה סוד גדול והם יכולים לבטל מעליו כל מיני גזרות קשות ורעות זו מעלה של 10 10 מתפללים 10 אומרים יש שם קדיש 10 יש שם קדושה, 10 יש שם ברכות. תראו, בדיני ברכות שולחן ערוך מובא לגבי עניית אמן. לא כל אמן אנחנו מפסיקים בכל מקום לענות, אבל יש שני סוגי אמן שיש להם מעמד מיוחד בהלכה. אמן של ברכת התורה שקוראים על שעולים בתורה ומברכים, ואמן של ברכת כהנים. מה יש בסוג מיוחד? למה אמן של ברכת כהנים הוא שונה מכל האמנים של התפילה? מפני שאמן של ברכת כהנים אי אפשר לבד ברכת כהנים, אלא אם כן יש מניין. תפילה אפשר להתפלל גם ביחיד. אז אמן ששומע תפילה כאילו שהוא חשוב, אבל זה לא, עדיין זה לא אמן של ברכת כהנים. אבל ברכת כהנים, אם אין לי עשרה, אני לא יכול לעשות ברכת כהנים. אז הכהן שמברך, שקדושה ושדה וצילנו לברך את עמו ישראל באהבה, האמן שאתה עונה עליו זה אמן במדרגה גבוהה לגמרי שונה. אותו דבר עולה לתורה והוא מברך, אשר בחר בנו מכל העם נתן לנו תורתו ברכתו אשר נותן התורה, האמן שאני עונה על זה זה אמן יותר גבוה. לכן גם באלוקי נצור אנחנו עונים אמן כזה, גם אחרי ברוך שאמר, גם שאר אמנים, אבל יש לזה אמן יותר תוקף. למה? עשרה. זה המעלה של עשרה, מורי ורבותיי. אז אברך אתכם, רוצה לברך את הקהל כולו, את הגבאים ואת המארגנים של הערב הזה, כל אלה שדאגו לקיים את השיעור הזה. הקדוש ברוך הוא ימלא משעות לבכם בתורה, יבטל מעליכם ומעל כל ישראל כל גזירות קשות הרעות, יגזור עליכם גזירות טובות. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם משעות לבכם לטובה, ונזכה בקרוב לברך על המוגמר ובניין בית מקדשנו ותפארתנו, יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו, אמן.